שלום לכולם. אנחנו עכשיו בפרשת כי תבוא. ופרשת כי תבוא יש לה שלושה חלקים. לכאורה. חלק א', סיום השיעור של משה רבנו, המכונה הנאום של משה רבנו, הנאום הגדול והעיקרי, זה שהתחיל באמצע פרשת ויתחנן, ובהתחלה זה היה נאום של אמונה, ויתחנן עקב, אחר כך נאום של מצוות על כלל ישראל, ראה, שופטים, ואחר כך שיעור של מצוות שנוגעות לאדם היחידי, פרשת כי תצא. והנה אנחנו עומדים בפני סיום הנאום הגדול של משה רבנו. כך פותחת פרשת כי תבוא. שתי מצוות אחרונות מאוד מתוקות, כי יש בהן פירות מתוקים, והן מאוד יפות, מצוות ביקורים ומצוות ביאור ווידוי מעשרות. ואז משה רבנו אומר, זהו, נגמר השיעור. היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. אחרי שנגמר הנאום, אנחנו כבר קרובים מאוד למותו של משה רבנו. משה רבנו מצווה את עם ישראל לעשות מעמד רוחני בארץ ישראל, בהר עיבל ובהר גריזים. על זה נתעכב היום. אחרי זה, משה רבנו נותן לעם ישראל את הברכה ואת הכללה, ובסוף הפרשה נאמר, אלה דברי הברית אשר ציווה השם משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב. מלבד הברית אשר קרה איתם בחורב, משתמע שפה בארץ מואב, פה עכשיו, בסיום הנאום של משה, הוא קורא איתם ברית. יש ברית בהר סיני, יש ברית בערבות מואב. ואז יוצא בעצם שלאחר הנאום הגדול הוא אומר להם שני דברים. אחד, הוא אומר להם שכשיגיעו לארץ ישראל יהיה מעמד של כריתת ברית בהר עיבל. ודבר שני, הוא כבר כאן קורא איתם ברית בערבות מואב. והתקשו הרבה מפרשים ומחברים להבין האם זה ברית אחת, שתי בריתות, הוא מצווה, זה, כי זה מתערבה פה בפרשה, האם הוא מצווה על העתיד או עושה בהווה. ולכן אנחנו נבוא ונאמר שכפי שיש כאלה שאומרים, שיש כמין ברית שיש לה שני חלקים, או שמתפרסת על פני מרחב של זמן ומקום. ברית בערבות מואב, וכולם יודעים איפה זה ערבות מואב, כלומר בעבר הירדן המזרחי, היכן שיריחו, אבל בצד השני של הירדן, פה מתחילה הברית, והיא תימשך, וחציה השני יהיה כשאתם תיכנסו לארץ, תגיעו להר עיבל, ושם תמשיך הברית הזאת, המעמד של הברית הזאת, ואולי אפילו יש מקום באמצע, בין ערבות מואב ובין הר עיבל, המקום באמצע שהוא הגלגל, שגם שם אולי יהיה איזשהו חלק של הברית. זה נושאים ארוכים, מעניינים, אבל לא בטוח שמה שניגע בהם. ולכן אני רוצה שנייה אחת להתמקד במעמד של הר עיבל. מי שמע על הר עיבל? מה אתם רוצים מהר עיבל? הר גריזים והר עיבל. איפה זה בכלל? מה נשאר מזה? למה ספר דברים כל כך אוהב את שכם? מי היה פה בשכם? אני לא אוהב לשאול שעות מי היה, כי זה מעצבן, מי יודע מי היה. לא משנה מי יודע מי היה. שכם, הר גריזים, הר עיבל, לב הארץ, מעטים פה, היו שם. קשה להגיע לשם. ביטחונית. אבל ספר דברים מאוהב בשכם. פעמיים התורה בתוך הנאום של משה דואגת להגיד לנו שיש מקום כזה, הר גריזים והר עיבל, והוא מקום שצריכים להגיע לשם. כי מתרחשים שם דברים מיוחדים. פעם אחת בתחילת פרשת ראה, ויש פסוקים שהם בתחילת פרשה, אז אנשים מכירים אותם טוב, כי קוראים אותם בשני וחמישי, והם זוכים להיות יותר שגורים. ראה, אנו חיים אותם לפני חמי יום, ברכה וקללה. ואז כתוב דבר מאוד מוזר. והיה כי ויחה השם אלוהיך על ארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הר עיבל. כלומר, אנחנו ככה פותחים את פרשת ראה, ואנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש ברכה, אם הולכים אחרי השם, ויש קללה. ולא סתם אומרים לנו שיש ברכה ויש קללה, אלא הברכה היא על הר גריזים. אז לפתאום אנחנו רואים הר, הר הברכה, הר ברכה. והקללה על הר עיבל. ואנחנו רואים לפנינו הר של, קוראים לו הר הקללה, או חלילה, כן, הר עיבל. אז בעצם זה כאילו מעצים לנו את את ההבנה שיש ברכה ויש קללה. והם שני ערים בארץ ישראל, בלב הארץ. הר הברכה והר הקללה, הר עיבל והר גריזים. ויש כאן ממש ווייז מקראי. הלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. כלומר, מוליכים אותנו למקום הספציפי הזה. בסוגריים, התיאור הזה הוא מאוד קשה, הוא לא ברור. זה יותר מאשר ווייז, זה כתב חידה. כן? אם מישהו יקבל כאלה הוראות ווייז, הוא היה אומר, יש כאן שיבוש שיבוש. בסדר? כי זה, יש כאן כמה תיאורים קשים מאוד, אבל שני, לא ניכנס לזה בכלל. מה שנאמר בפסוק קצר בתחילת פרשת ראה, הופך לפרשייה שלמה, למצווה בפרשתנו. בואו נקרא את זה. ואני רוצה להסב את תשומת לבכם לפלא הזה, שאנחנו רגילים שהתורה מדבר איתנו על מצוות. שהתורה מעריכה בכל מיני פרטים שקשורים לבניין המקדש, לכל מיני דברים. אבל שהתורה מתארת בפרוטרוט איזושהי מין מסיבה במרכאות, אירוע, טקס, מעמד, שיהיה, ושהוא בעצם זמני, הוא יהיה פעם אחת, וזהו, ולא יהיה, לא יהיה עוד לעד. והתורה מעריכה בזה, זה לא ממש מעניין. וזה מה שקורה בפרשה שלנו. יש לנו כאן תיאור מאוד מפורט, יחסית. של מה, של מה, מה שיקרה בהר גריזים והר עיבל, וזה מה, האירוע שיהיה פעם אחת, וזהו. בואו נקרא את זה. אז אני עכשיו פותח בפרשת כי תבוא ברביעי, בפרק כ"ז, פסוק א'. ומי שאין לו, חייב להקשיב. וזה יותר קשה מאשר לקרוא. אבל זה מצד שני מתאים. גם פה מזופר על עם ישראל שמקשיב לברכות, להורים. פרק עבדיים פסוק א', ויצא משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמעו את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה, ביום אשר תעברו אני כבר אומר שהמצווה הזאת, המצווה החד פעמית, כמו שאמרתי, היא כתובה פה בפרשה ארוכה פעמיים. זה משהו סודי שאני רק, אנחנו לא נענה על זה, נציג את זה, תכף תראו. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך, והקמותה לך אבנים גדולות, וסדתה אותם בסיד. כאשר תעבור את הירדן, תקים אבנים גדולות, מה זה אבנים גדולות בלשוננו? סלעים, ותסוד אותם בסיד. כלומר, תצבע אותם בלבן. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך. למען אשר תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ אשר לדבש, כשדבר השם אלוקיך נותן לך. כלומר, כדי שתזכה לרשת את הארץ, ארץ זבת חלב ודבש, אתה חייב לעשות את זה. מה אתה חייב לעשות? כאשר תעבור את הירדן, אתה חייב להקים סלעים. אבנים גדולות. לצבע אותם בסיד, ולכתוב עליהם את דברי התורה. מה כתבו עליהם? אתם מכירים את האומנים האלה שכותבים על ביצה את כל שיר השירים, או על חתיכת עץ את כל, לא יודע מה. אז לא, כן, לא, בסדר, לא יודע, אבל מה זה לכתוב את כל דברי התורה על האבנים? נחלקו המפרשים ויש כל מיני דעות. בוא נגיד, יש דעה שמביא אותה הרבה, של הרס"ג, שהם כתבו פסוקים מסוימים, לא את כל התורה. זאת אומרת, פעם בתנועות הנוער היו עושים כתובת אש. עוד עושים את זה? אז זה מעין דבר כזה. יש כאן כתובות, יש כאן פלקטים, וכתובים בהם פסוקים, שמע ישראל, השם, השם אחד, כל הפסוקים, בעיקר כנראה מספר דברים. יש פירושים שכתבו הרבה, שכתבו את כל התורה, אפילו חז"ל אומרים, כתבו את כל התורה ב-70 לשון. זה כמובן דברי אגדה שהם נראים כדברי סוד ומופלאות, לא? קשה לראות זה כפשוטו, אבל... אבל יש כאן... כותבים את התורה על האבנים. אז נכון, גם ספר דברים, גם הרבה. זה פירוש, יש גם פירוש כזה, יש פה המון פירושים. אני נתתי פירוש הכי מצמצם, כדי שיהיה הכי פשוט להסתכל על זה. ככה כותבים בגדול, שמע ישראל, גם ואהבת את השם אלוקיך, דברים גדולים וחשובים ומרכזיים. אז בינתיים שמענו על אבנים ועל תורה שהכתבת על האבנים. עכשיו בעצם התורה עוד פעם מתחילה מחדש את המצווה ומוסיפה פרטים. פסוק ד' והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל. הנה הגענו להר עיבל. את האבנים האלה מקימים בהר עיבל. וסדתה אותם בסיד. חוזר. ומה עוד עושים בהר עיבל? לא רק מקימים את האבנים וכותבים את התורה, אלא ובנית שם מזבח להשם אלוהיך. מזבח בהר עיבל. מזבח אבנים. לא תניף עליהם ברזל, כמו שלמדנו. אבנים שלמות, בלי פגימה, טבעיות. תבנה מזבח השם אלוקיך. ועלית עליו עולות, ולא רק עולות, שעולות מבטא יראה. וזבחת שלמים. אם יש שלמים, יש גם חג, חגיגה, שמחה. וזבחת שלמים ואכלת שם. ושמחת לפני השם אלוקיך. ושוב חוזרת התורה ואומרת, וכתבת על האבנים, ויש כאלה שדנו, האם זה האבנים הגדולות, המסוידות בסיד, או שזה אבני המזבח, כי בקריאה ראותה זה, אולי על המזבח כתבו, עליי אבני האבנים הגדולות, הם שמשו לבניין המזבח, יש כאן הרבה ערפל, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, באר היטב. אני מדלג שני פסוקים בכוונה, והתורה ממשיכה אומרת, ויצב משה את העם בהר מור ולמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים וברכים את הירדן, שמעון לוי ויהודה, יששכר יוסף ובנימין, אלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן גד ואשר, זבולון דן ונפתלי. שישה שבטים עומדים על הר גריזים, שישה שבטים עומדים על הר עיבל. עכשיו, אל תחשבו שהם עולים למעלה להר גריזים ועולים למעלה להר עיבל. הכוונה שעומדים במדרונות. למה זה? דווקא בתחתית? במדרונות. בסדר? כמו שיש לך טריבונות. אבל פעם זה טבעי. בסדר? אז אלה, יש את המדרונות של הערים. אז במדרון אחד, שהוא המדרון, שהוא ההר הצפוני, הר עיבל, עודים שהשבטים, וההר הדרומי, שהוא הר גריזים, עודים שהשבטים. וכמי שהמשנה במסכת סוטה אומרת, וענו הלוויים, איפה הם עונים? באמצע, הם נמצאים למטה, עם ארון השם, הם נמצאים בעמק שבין הערים, ששם איזה עיר נמצאת בעמק בין הערים? שכם. אנו הלווים אמרו לכל איש ישראל, כל רם, ארור האיש אשר יעשה בסילום מסכה. ארור מקלי אבי ואמו. כמה ארורים יש פה? 12. כן? ומיד אחרי זה מתחיל, והיה אם שמע או תשמע בכל השם אלוקיך, הוא בא אליך כל הברכות. ואחרי זה כתוב, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, הוא בא אליך כל הכללות. ויש כאן שישה ברוכים עם שישה ארורים. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטניך, ברוך תנאך, ברוך אתה בבריך, ברוך אתה בצאתך. ומקביל יש, ארור אתה בעיר, ארור אתה בשדה, ארור תנאך, ארור פרי בטניך, ארור אתה בבריך, ארור אתה בצאתך. שש ארורים, שש ברוכים, שישה ברוכים, שישה ארורים, שמזכיר כמובן את שישה שבטים על הברכה, ושישה שבטים על הכללה הר עיבל, ובאמצע, בעמק, הלוויים, והם כנראה מקריאים, לפי אבן עזרא, הם מקריאים, על פי ספר יהושע, תכף נראה, הם מקריאים, את, לא רק את הארורים והברוכים והאמורים אמן, אלא הם מקריאים גם את כל הברכה והכללה. וזה, זה נקרא ברית. המעמד הזה נקרא ברית. ושימו לב את דבר מאוד מעניין. יש כאן שני ערים, הר גריזים והר עיבל. הר גריזים זה הר ה. יפה. והר עיבל זה הר ה. אבל איפה אחרי המעמד, איפה מקריבים את הקורבנות, עולות ושלמים, איפה נמצאים האבנים עם הפלקטים הרשומים באיזה הר? בהר עיבל, בהר הכללה. זאת אומרת ש... מה? יפה, זו שאלה מעניינת. כלומר, היינו מצפים שדווקא בהר גריזים, שהוא הר הברכה, יהיה השמחה, לא, להפך, דווקא בהר הכללה, שם נמצא כאילו האירוע עצמו, ההפנינג הרוחני הקדוש. סליחה על השימוש במילה כזאת, אבל ככה, יש שם קריטת ברית, יש שם שמחה, יש שם יראה, יש שם שמחה. זה היה בהר עיבל דווקא, בהר הכללה. והנה, אז אני חוזר עכשיו לשאלה של תחילת השיעור. מדוע הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את הר הגריזים והר עיבל ואת העמק שביניהם? גם די מעניין שלא מוזכר פה את המילה שכם. העיר שכם, שהיא עיר ידועה, שהרי איפה שמענו על שכם לראשונה? איך? עם דינה. אתה צודק. בכיוון הכללי שהלכת אליו, אבל יש עוד לפני כן. אברהם. לא, זה בבית אל. המריבה לא על בירות. המרות של יצחק? לא, זה בכלל בנגב. המריבה בין רועי לוט לרועי אברהם, זה בבית אל. אנחנו חוזרים למפגש הראשון של אברהם בארץ ישראל. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, ושם אברהם נאמר לו ההבטחה, זרעך אתן את הארץ הזאת, ושם אברהם בונה מזבח ראשון. זאת אומרת שהיהודי הראשון, העברי הראשון, אברהם, נפגש לראשונה עם ארץ ישראל בשכם. וגם יעקב, כמו שאמרת, שהוא מגיע מחוץ לארץ, הוא מגיע קודם כל לשכם. ופה, למרות שהעיר שכם, התורה מכירה את השם הזה, כאן התורה לא מציינת את העיר שכם. וזה כל כך מעניין, כי אפילו כשהתורה עשה לנו צדיק, פרשת ראה, כמו שקראנו מקודם, ונתת ברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, התורה הקדושה לא מדברת על שכם ממש. וזה דבר פלא. האם יש לנו סיפור בתנ״ך שאכן מספר לנו שעם ישראל קיים את המצווה הזאת? התשובה היא כמובן, כן. כולכם למדתם ספר יהושע, ואתם יודעים את ספר יהושע די טוב, ושם את ספר יהושע פרק ח' כתוב, אחרי שלכאורה, לכאורה לפי פשט התנ״ך, פשט סדר הדברים, לאחר שיהושע מכריע את יריחו ואת היי, אז הוא חותך אל אזור שכם. וככה כתוב בספר יהושע פרק ח' פסוק למד, אני קורא לכם. אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוהי ישראל בהר עיבל. כל הכבוד ליהושע שעושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה. יותר נכון, אפשר להגיד מה שמשה ציווה אותו. וגם לא רק אני אומר כל הכבוד, אלא התנ"ך עצמו. כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר הניף עליהם ברזל. כתוב בספר יהושע שבנו בהר עיבל מזבח אבנים שלמות, ויעלו עליו עולות להשם, ויזבחו שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, שזה יכול לספר דברים, ולכן אנחנו יודעים כל ספר דברים, אשר כתב לפני בני ישראל. וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון. כמו שלמדנו בה, כמו שראינו, נגד הכהנים הלווים נושא ארון מול השם, כגר כזה, חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל. מול בתנ״ך, כך טוען פרופסור יואל אליצור, מול בתנ״ך אין פירושו מול, אלא מול פירושו למרגלות. כל בתנ״ך שכתוב מול זה למרגלות. אתה צריך לקרוא את המאמר שלי, אני אפנה אותך. מול, לא. מול הר גריזים ומול הר עיבל, כלומר למרגלות הר גריזים ולמרגלות, כמו שאמרנו, במדרונות ולמרגלות הר עיבל. כאשר ציווה משה עבד השם לברך את עם ישראל בראשונה. ואחרי כן, אחרי בניית המזבח וכל הזה, קרא יהושע את כל דברי התורה, הברכה והכללה. כפי שכתב אבן עזרא, שלא רק ארור אשר לא יקים, על ארור אתה בשדה, ארור אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בעיר. כל הברכה והכללה שאנחנו קוראים בפרשה שלנו, זה הוקרא שמה. זה נקרא ברית. מה זה ברית? ברית שאתה אומר, אנחנו מתחייבים לקיים את התורה, והיא תביא איתה את הברכה, והברכה היא שארץ ישראל תהיה מלאה בשפע, אבל אם לא נשמור את הברית, אז יהיה קשה, 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 כמו שרואים בפרשת הכללה, שזה ים של פסוקים שלא נגמרים, שהם כאילו מבקשים לתאר לנו את הסבל הגדול של עם ישראל בחורבן הארץ ובגלות, עד שחזרנו לארץ ישראל. ולא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל ואנשים ואתה, יפה מאוד. והנה פלא עצום, עניין דרמטי ומרגש קרה לפני כ-30 שנה. שבו אנחנו יודעים היום, יש לנו מקום שנקרא הר גריזים, יש שם את המוקד הרוחני של השומרונים. הם בעצם מייצרים תחינה הכי טובה בעולם. תחינה שנקראת הר ברכה. אתה יכול לאכול אותה בכפית, זה פשוט תחינה מתוקה. בסדר? אם אתם רוצים פעם להביא לי מתנה, תביאו לי דלי של תחינת הר ברכה. בסדר? זה ישמש אותי לשבוע. עכשיו. לא בטוח זה הר גריזים אמיתי. לא בטוח. אבל זה נמצא מעל שכם. יש טוענים אחרת היום. בסדר, יש טוענים שזה הר כביר, שזה בין אלו מורה לקדומים. אבל זה בעצם איזשהו רכס של הרים דרומית לשכם. אבל זה לא העניין המרגש. עם כל הכבוד לשומרונים. העניין המרגש הוא החפירה הארכיאולוגית שציינת, שהייתה לפני כ-30 שנה, על ידי ארכיאולוג, וחזקה על רוב הארכיאולוגים שהם לא למדו בית המדרש, ושהם קוראים יותר חומרים חיצוניים של מדע המקרא, ובטח הוא שהיה בן קיבוץ עין שמר נדמה לי, והוא היה בהלם, הוא חפר כמה שנים בהר עיבל, לא בראש ההר, אלא קצת במדרון, אחת השלוחות, נחשף מבנה שצריך להיות עקשן כדי להגיד שזה לא מזבח עברי ישראלי. הפרשה הזאת שאמרנו שהיא פרשה חד פעמית, מצווה חד פעמית, פתאום החד פעמיות התגלה כמשהו נצחי. ונכתבו 3 ספרים על הגילוי הזה. הוא עצמו כתב את הספר עם נולד. כי הוא אמר, נפקחו לי העיניים וכל התיאוריות של מדע המקרא בימינו. זה יכול להשתנות מחר, ואתמול זה לא היה ככה. אבל היום התיאוריה המקובלת שהתנ"ך נכתב מאוחר, מהאירועים שכביכול הוא מתאר אותם, כביכול מתאר אירועים שהיו, כן? לא ניכנס עכשיו לתיאוריות של המקרא, של מדע המקרא, מתי נכתב התנ"ך, זה מעניין. יש בזה הרבה כפירה, ולפעמים לא, לפעמים כן, תלוי מה. אבל פתאום מתברר לא אפרט לכם, אבל אפשר לעשות את זה פעם שיחה על זה. המזבח הזה שהתגלה בהר עיבל, תוכלו לראות באינטרנט את התמונות, זה מזבח שהממצאים הארכיאולוגיים, כפי שהארכיאולוגים יודעים לשייך, על פי קרמיקות, על פי כל מיני דברים, הממצאים הארכיאולוגיים מתאימים לתקופה של יהושע, לא אחרי. 2, זה כנראה מזבח, כן? אתה לא יכול להבין שום דבר, אתה לא יכול לצייך את זה שום מבנה. זה פשוט נראה מזבח. 3, שני תלמידי חכמים ענקיים. ענקיים בידיעותיהם הרחבות. והם, הרב זלמן קורן, שהוא אחד מגדולי המדע והתורה גם יחד. ורב יואל בן נון, שהוא אחד מגדולי המבינים בארץ ישראל ובתורה ובתנ"ך. כתבו איזה חיבורים ענקיים על הגילוי הזה. והם אומרים, המזבח הזה מתאים למסורות התורה שבעל פה, באיך הוא בנוי. מעבר לכך שמצאו שם רק עצמות של בעלי חיים כשרים. מעבר לכך שמצאו שם שום דמות פסל. ומלא דברים. מעבר לכך שהמזבח הזה לא נחרב בחורבן של, 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 של שכבה ארכיאולוגית, כמו שיש בערים שנחרבים. אלא המזבח הזה נגנז. רואים שהקיפו אותו באבנים גדולות שכיסו אותו, שמישהו בא, וכמו שאנחנו יודעים שככה היה צריך לעשות, אסור היה לנפץ אותו, כי לא תעשו כן להשם אלוקיכם, אחד, ומאידך אסור היה להשאיר אותו, כי יש יותר במות, אז. אבל היום יבוא שנגיע לשילה, אבל לירושלים, ויהיה איסור במות. ולכן גנזו אותו. בעצם האתר הזה הוא אתר שהמזבח היה גנוז. זאת אומרת, שכן, אז באמת אתם שואלים מה עושים מכחישי, מצמצמי האמינות של התנ״ך, או מצמצמי הזה, אז הם מצאו הסברים מה זה. אבל אני לא מבין מהארכיאולוגיה, אני לא יכול להיכנס לתוך הוויכוח שלהם. אבל כשאני רואה ארכיאולוג רציני שכותב ספר שלם, ועוד שני תלמידי חכמים שמאשרים, אז אני נוטה להבין שזה שם נמצא את האמת. במיוחד למה שאני לא יאמין שיושב בין המזבח ושעם ישראל יכול למצוא אותו וזה באמת היה. אז הכל טוב. זה מאוד מרגש. משום שזה בעצם התגלית הארכיאולוגית הכי חשובה שיש לנו בארץ היום. לא מבחינת עצמים כמו מגילות, קומראן או פריטים, כתובות, אלא מבנה ארכיאולוגי שבעצם מאוד חשוב. אז כמה מרגש שיש לנו דרישת שלום מהתנ״ך, שפתאום התגלתה על ידי יהודי יקר. יקר בעצם זה שהקדוש ברוך הוא גלגל זכות על ידי זכאי. ופתאום מתברר שנכון, זה המצווה חד פעמית, אבל היא פתאום שווה אלינו. קאמבק. יש עוד המשך קצת עצוב לסיפור הזה. לפני חצי שנה, טרקטוריסט ערבי כמעט שבר את כל האתר הזה. וזה נעצר ברגע אחד. לפני פחות, זה חודשיים. היה זה... אפילו, קיצור, הוא שבר חלק קטן, יצרו, נעצר בדקה ה-90. טוב, אז נשאל את השאלה, מה בעצם המשמעות של האירוע הזה? ננסה לענות. אז באמת אנחנו צריכים לעשות שם טיול, ישיבה. בשביל זה צריך תיאום ביטחוני, כי זה בשטחים שאתה לא יכול להגיע לבד. בסדר? אז ט"ו בשבט השנה בעזרת השם. תזכירו לי. בדבריי אני מסתמך על מי שנאה לו לכתוב על זה דברים. הלא הוא הרב ישראל אריאל, לא ממכון המקדש, אלא הרב ישראל אריאל מיצהר, שהוא בעצם עם חבריו היו אנשי קבר יוסף, עוד יוסף חי. והם בעצם ניסו ולא הצליחו, והתיישב בתוך שכם. היינו בחברון, ראינו שיהודים חיים בחברון, ניסו לעשות זה בשכם, וזה לא הצליח. ואז היה תקופה ארוכה שהיה לא מגורים, אבל ישיבה בשכם, בקבר יוסף. אבל לצערנו, בשנת תש"ס, מלי, אז הייתה מלחמה, שבה אנחנו יצאנו משכם, וקבר יוסף נשאר בידי הערביים. אז הוא מסביר את הדברים הבאים. למעשה, שכם היא לא רק גיבורת המעמד בהר עיבל, אלא היה מעמד נוסף בשכם. האמת היא שאפשר ללכת עוד הרבה על שכם, עוד כל מיני, יש שכם של יעקב אבינו, אבל לא רק בתחילת ספר יהושע היה מעמד בשכם, אלא, ואתם בקיאים בספר יהושע, בסוף ספר יהושע, בפרק כ"ד, יש עוד טקס בשכם. ויש להניח שהטקס השני בשכם הוא בעצם יסביר ויעיר לנו גם את הטקס הראשון. אשתדל לקצר, כיוון ש... אני מקריא לכם פרק מופלא בתנ"ך, פרק כ"ד ביהושע. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. אני קורא בדילוגים כמובן. ואני כבר אומר לכם, לא ראיתם מעולם מישהו שמנסה לשכנע את עם ישראל לעזוב את התורה כמו יהושע. יהושע ממש מנסה לנער את עם ישראל משמירת הברית עם השם. ואמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, ויקח את אביכם את אברהם, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סעיר, וישלח את משה ואת אהרון, והוציא את אבותיכם ממצרים, ותראינה עיניכם את אשר עשיתם במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. בקיצור, אני בחרתי באברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, יהושע אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר את אברהם, בחר את יצחק, בחר את יעקב, אחר כך הקדוש ברוך הוא הוציאו אתכם ממצרים, אחר כך הקדוש ברוך הוא קרא את הים, גם הופיע פה, אחר כך הקדוש ברוך הוא הולך אתכם במדבר, גם הופיע פה, ובסוף, ואביא אתכם אל ארץ האמורי, ואתן אותם בידכם, ולא הביתי לשמוע לבלעם, זה, אז המלחמות של אברדן המזרחי, בלעם, ותעברו את הירדן, ותבואו ליריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, ואתן אותם בידכם, וישלח את הצירה, ותגרש אותם בפניכם, ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, קרבים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא עשה לכם הכל, מאלף ועד תף. כך אומר יהושע לעם ישראל בשכם, בסוף ימיו. פרק אחרון ספר יהושע. ואתה, הגענו לפה, יראו את השם ויבדו אותו בתמים. אני מצפה לכם לעבוד את השם. אבל, יש לו פציעה אחרת. אומר יהושע לעם ישראל, ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, כלומר, זה לא מתאים לכם. חופש, זה לא משוות נבד קלים, זה פה. ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודון, יש לכם בחירה. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם מעבר הנהר, או אם את אלוהי האמורי אשר ירדשים בארצם, כלומר, יש לכם בחירה, אתם יכולים לעבוד את האלוהים שהיה אי שם בעבר הנהר, באזור הפרט, שמשם באתם פעם, אתם יכולים לעבוד את האלוהים של הכנענאים פה, זה גם אפשרות מאוד מעניינת. בסדר. ואנוכי וביתי נעבוד את השם. דרך אגב, אני אישית, יהושע, אני וביתי, אנחנו נעבוד את השם. ואתם, תפדל. מה עם ישראל אמור להגיד ליהושע? ויענה ואומר חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. כי השם אלוקינו. הוא המעלה אותנו את אבותינו מארץ מצרים את עבדים, אשר עשה לעינינו את האותות, וישמרנו בכל הדרך, ויגרש את כל העמים, את ארץ אמרי. אנחנו נעבוד את השם, גם אנחנו נעבוד את השם, כי הוא אלוקינו. מה עם ישראל אומר מיד? ברור שאנחנו נעבוד... למה, יהושע, למה אתה אומר, אני וביתי נעבוד את השם? אנחנו איתך, בוודאי שאנחנו נעבוד את השם. אחרי כל מה שאמרת לנו, איך פרסת פה את כל החסדים שהשם עשה איתנו. יהושע לא מתרשם. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם. כי אלוהים קדושים, הוא אל כנו, הוא לא יסע לפישכם. כי תעזבו את השם, ושב והרע לכם, וקילה אתכם, אחרי אשר יטיב לכם. מה, אתם גנובים? לא מציע לכם לעבוד את השם. כי אם אתם אומרים שאתם הולכים לעבוד את השם, אז שכם, אתם זוכרים על זה שכם, זה הברכה מול הכללה. זה לא, זה טוטלי פה. לא כדאי לכם, חבר'ה, לא כדאי לכם. יהושע מנסה לשכנע את עם ישראל לעזוב את השם. בהתחלה הוא אומר להם, חבר'ה, תבחרו. יש ממש רעיונות מאוד יפים. עכשיו הוא אומר להם, לא כדאי, לא תאכלו. ואז העם אומר, ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. יהושע אהב את זה. למה? כי מקודם הם אמרו, אנחנו נעבוד את השם שעשה איתנו טובות. בעצם יהושע רוצה להגיד, בלי קשר לטובות. אני רוצה לשמוע אם אתם באמת רוצים את השם, כי ידעו לכם שהשם גם יכול לעשות רעות. ואז עם ישראל אומר, בלי סיבות. לא, כי את השם נעבוד. ואז תראו איזה משפט מופלא. אתם מכירים את השיר? אתה בחרתנו מכל העמים. זה ההתחלה של ברכת קדושת היום בכל החגים. אתה בחרתנו מכל העמים. קוראים את זה כל ברכת אהבת עולם. וכאן פתאום יש נוסח אחר. היום אומר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו. ויאמרו עדים. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. נפלא. טקס נוסף בשכם, שבו לא השם בוחר בעם ישראל, אלא עם ישראל בוחר בהשם. וכאן מתחילה להתבהר התמונה. יש בעצם כביכול שני מעמדים של קבלת התורה. מעמד אחד זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה השם בוחר בעם ישראל. ויש מה? ולא רק זה שהוא בוחר, אלא כמו שמרמז לנו מלאכי, שמעמד הר סיני זה בבחינת כפה עליהם הר. והנה, נכנסים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא בעצם אומר, גמרתי לעשות את מה שבצד שלי, ועכשיו יש מעמד חדש. מעמד הר סיני חדש, מעמד הר עיבל, שבו לא הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, אלא עם ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא. כלומר, איתרותא דילתתא. וסימנך, במעמד הר סיני, אז הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה בראש ההר, שם הענן, האש, הערפל, ומשם מגיע לוחות הברית, שזה בעצם כתובים בעצם, מעשה אלוקים, כתובים בעצם האלוקים, ואילו פה, עם ישראל עומד על ההר, בהר עיבל ובהר גריזים, במדרונות ההרים עומד עם ישראל, ולמטה בעמק, הלוויים עם ארון השם. זאת אומרת, התורה נשמעת מלמטה מתוך הארץ, ולא מלמעלה, והתורה לא נכתבת על גבי אבן שמימית כזאת, אלא כך אבנים מהשטח, ותכתוב עליהם את התורה. כלומר, התורה כתובה בארץ. עכשיו, יש כאן בעצם, החשיבות של המעמד הזה היא שכאשר הקדוש ברוך הוא בוחר בנו במדבר, אז אנחנו עוד לא יודעים מה יש בתוכנו. האם אנחנו באמת מתאימים לבחירה האלוקית? כאשר אנחנו בוחרים בהשם, כאשר זה מגיע מהארץ, אז מתברר שהבחירה האלוקית בנו לא הייתה כמו בחירה של אדם שבוחר לו אגוז מתוך גל של אגוזים, אלא שעם ישראל בתוכו רוצה את האמת האלוקית, הוא מתאים לה, זה בחירה שלו, לכן יהושע מנסה לדחות אותם, ואיפה הוא יתגלה שעם ישראל בוחר בהשם, לא בגלל סיבה חיצונית, פה, בשכם. זאת אומרת, זה אמרתי לכם, זה מין ברית מתגלגלת, היא התחילה בערבות מואב, היא המשיכה בגלגל, דילגנו על החלק הזה של הגלגל, שמופיע בתחילת ספר יהושע, עוברת למעמד בהר עיבל, מסתיימת בסוף עם יהושע בכריתת הברית בשכם. ואז מתברר שבעצם התורה מתאימה לנו מבחינה נפשית, פנימית, גנטית, אפשר להגיד כביכול. ולא רק התורה מתאימה, אלא כביכול התורה כתובה על האבנים, היא כתובה בארץ. כי מה זה בעצם הברכה והכללה? הברכה והכללה זה פלא עצום. זה אומר שארץ ישראל אין לה טבע דומם שמנותק מהאדם, אלא יש כאן, כמו שכותב הרב קוק, בפסקה המפורסמת, ארץ ישראל אינה קניין חיצוני, אלא היא חבוקה לאומה, אלא היא חבוקה בסגולות פנימיות עם סגולותיה של האומה. כלומר, אם אנחנו עובדים את השם, אז הארץ היא כאילו אנחנו. אנחנו והארץ זה משהו אחד. אם אנחנו עובדים את השם, אז הארץ פתאום קמה לתחייה. הרי הלא ידוע הוא מפורסם, שמעת הבאה פרשת ניצבים, אנחנו נקרא על זה, שארץ ישראל, במשך התקופה שעם ישראל לא היה פה, הייתה ארץ תלעובות, עלובה. ורק נוכחות עם ישראל בארץ הולכת וחושפת את טובה, שפעה של הארץ. לכן כל מי שדואג ושואל את עצמו מה יש בארץ הזאת ואיך הגיעו לפה עוד מיליונים של יהודים, הארץ הזאת היא מועט המחזיק את המרובה, והמרובה עוד לא התגלה. כי ככל שנשמתנו תתגלה על ידי גילוי חיי תורה, כך נשמתה של הארץ תתגלה על ידי גילוי אינסופי של ברכה חומרית, ואיתה גם עולם רוחני. ולכן גם מעמד הברכה והכללה נעשה בארץ, שם. ומי שיעיין בפרשת וזאת הברכה, יראה שנחלת שכם היא בעיני התורה הנחלה המבורכת ביותר. תסתכלו, זה לא עכשיו. אפשר להסתכל פסוקי וזאת הברכה ולראות ממגד תבואות שמש, ממגד גרש ירחים, מראש זה הברכה של המגדים, זה הברכה של יוסף, של שמרכזה וליבה זה בעצם שכם. ו כביכול יש כאן שני צדדים. הצד של השם זה הר סיני. יהושע מדגיש את זה. הוא בחר בכם והוא השקיע בכם. ועכשיו זה הצד שלנו, ארץ ישראל. הדבר הזה חוזר אחורה אל ברית בין הבתרים. היכן הייתה ברית בין הבתרים? אתמול היינו בחברון, ושם, חברון, אמר לנו אחד מאנשי חברון, שהוא מאוד אוהב את חברון, שבוודאות מעמד ברית בין הבתרים היה בחברון. והוא אמר את זה לעומת המסורת, או שזה היה בהר דוב, אחד משלוחות הר החרמון, שם הייתה ברית בין הבתרים. ואני אומר שברית בין הבתרים זה מעמד רוחני, אין לו שום, אין שם שום מבנה ושום זה, אתה, זה לא, אתה לא יכול לחבר את זה למקום. מבחינת פשט התורה או המדרשים, יש מצד אחד את הדעה שזה היה לפני שאברהם אבינו הגיע לארץ, יש את הדעה שזה היה, לפי, לכאורה לפי סדר המקראות, באמת בחברון, אבל יש ספר, וניסיתי לחפש אותו, למצוא, מצאתי אותו באינטרנט, אבל לא הצלחתי למצוא את המקור הזה, ראיתי הפניה לשם, ספר שנקרא חן טוב, לאחד מתלמידי הארי, שהוא כותב בפשטות, שברית בין הבתרים הייתה בשכם. מאוד מתאים, יש פה ברית. וזה מאוד מתאים, כי אברהם אבינו מגיע הראשונה לשכם. ומה הרעיון שעומד מאחורי זה? ופה אומר, את זה אומר הגיאוגרף והחוקר, הרב, פרופסור יהודה ליצור, אם אתה מחלק את ארץ ישראל הקטנה לשניים, אתה מגיע לעמק שכם. ברית בין הבתרים. כלומר, כמו אברהם אבינו ברית בין הבתרים, שמחלק את הכל לשניים, בכלל המילה ברית, המילה ברית קשורה תמיד לחיתוך, והעניין הזה שהעוברי הברית עוברים בין הבתרים, זה עניין מובהק בתנ״ך, ידוע, לא נאריך בזה, שפירושו בעצם מי שעומד בברית עומד, ומי שלא עומד בברית אז חייו נחרטים, ניכנס לזה, וכביכול בין הבתרים של ארץ ישראל זה בין הר עיבל ובין הר גריזים. שם נחרטת ברית בין הבתרים מימי אצל אברהם, לפי אותו ספר, ועכשיו נחרטת ברית הבתרים עם עם ישראל, ולכן לא נזכר פה שכם, כדי להדגיש את הערים, לא את העיר, שכם, שיש לה עניינים בפני עצמם, כן? שכם ראשי תיבות, שם, כבוד, מלכותו. לא העיר פה עכשיו היא הנקודה, אלא דווקא לציין את הטופוגרפיה, העמק שבין הבתרים, בין הר גריזים והר עיבל. לכן אני קורא לעם ישראל, הייתי ראש הממשלה, לצאת, להקים התיישבות בשכם, להקים יישובים על הר גריזים והר עיבל, כדי לחבר את עצמנו למקומות שהם שורשי חיינו. וכל המחשבה של מי שבנה את החומה שמפרידה בין תל אביב לשומרון, זו מחשבה לא טובה. החומה הזאת תיפול, ואנחנו נהיה בכל ארץ ישראל, ורק ככה יהיה טוב למי? לערבים. כי זו המטרה שלנו, שיהיה להם טוב, ורק ככה יהיה להם טוב. אחרת, לא יהיה להם טוב. צריך להסביר להם את זה. תודה רבה.